אנחנו רוצים היום להבין פסוק במשלי על פי הבנה של חז"ל במשהו שמאוד מאוד קשור לחיים שלנו תמיד ולדורות שלנו בוודאי. פסוק מפורסם בקהלת, חלק מהקהילות קראו אותו לא מזמן, שמח בחור בילדותיך והיטיבך ליבך בימי בחורותיך והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. זה הפסוק. רבונה מביא את הפסוק הזה ואומר עליו, מבאר אותו ככה: עד כאן דברי היצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר הטוב. ריש לקיש אמר, עד כאן דברי תורה, מכאן ואילך למעשים טובים. אז עד כאן הכוונה היא עד אמצע הפסוק, רש"י אומר, עד ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, זה דברי היצר הרע. זאת אומרת, לכאורה בפשטות, יצר הרע אומר לך, תחיה, תזרום, שמח בחור בילדותיך, תהנה מהחיים. עד כאן. בא יצר הטוב מולו, ואומר לו, תשמע, נדע לך, בסוף יש... לכל דבר יש בסוף תוצאות, על כל אלה ויאכל אלוהים במשפט, בסוף אתה יכול לחטוף. לפי זה, אז לכאורה יש פה פשוט המאבק הרגיל, הידוע, בין יצר הטוב ויצר, יצר הרע אומר תעשה חיים, יצר הטוב, יצר הרע אומר תעשה חיים, יצר הטוב אומר לך, תשמע, תחשוב גם על התוצאות, ויש מאבק שבתוכו אתה נמצא. אבל נראה, אחר כך נראה את ההסבר השני של ריש לקיש, עוד קצת בהמשך. נראה שכמו בהרבה פסוקים, זה משהו שצריך להתרגל בלימוד, לימוד תנ"ך, לימוד תורה גם, לימוד תנ"ך, ש... אפשר לומר סוג של אין מוקדם ומאוחר בתנ"ך, אפשר לקרוא את הפסוק גם מהסוף להתחלה. זאת אומרת, ואז זה מאוד מאוד משנה את התוצאה של מה שכתוב פה. לקרוא את זה מהסוף להתחלה, זה אומר ככה: קודם כל תדע שעל כל אלה יביאך אלוהים במשפט. כלומר, לפני שאתה כאילו מתחיל את החיים, לפני שאתה מתחיל את השמח בחור בילדותיך הזה, שאומרים לך פה שאתה יכול לעשות, לפני זה, קודם כל, תסמן לעצמך לאיפה זה הולך, לאיפה כל הכיוון, לאיפה כל החיים האלה הולכים, מה הולך להיות בסוף שלהם. יש דין, יש חשבון, יש כאן איזה משמעות למלא, לכל מה ש... קודם כל תעשה את הבירור הזה. אם תעשה את הבירור הזה, שזה דברי היצר הטוב, עכשיו, שמח בחור בילדותיך, והיטיבך ליבך בדברי בירורותיך, אתה יכול לחיות בצורה של נתינת מקום חופשי לכל כוחות החיים שיש בך, כוחות החיים הטבעיים שיש בך. וכאן צריך לומר שני דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, כמובן לפי ההבנה הזאת, אז כמובן זה משתנה לגמרי. כלומר, זה לא מאבק בין, זה לא יצר הטוב כאן, יצר הרע כאן, והם עכשיו במלחמה. בעצם לפי הפרשנות הזאת, אז זה לא מלחמה. להפך, זה חיבור. זה אומר לך, אם תעשה את הדברים בדרך הזאת, כלומר, אם אתה קודם כל תדע את כל המשמעויות ותעשה בירור, אגב, המילים האלה, משפט, יביאך אלוהים במשפט. כלומר, יש כאן משהו מאוד חתוך. דע לך, יש תוצאות למעשים, יש משמעות למעשים, יש תכלית שצריך לברר אותה לאיפה כל הסיפור הזה הולך. אם תעשה את הדבר הזה, אז אחר כך אתה יכול לחיות והכל יהיה חיובי. כל כוחות החיים האלה שאחר כך יזרמו לך, הם יזרמו מצוין. הם ילכו לכיוון, כל הכוחות האלה ילכו מצוין, ואין כאן מלחמה, אלא יש כאן שלום. הרב קוק, כשהוא מסיים את הפירוש שלו פה בעין היה, אז הוא מביא את הגמרא, את המדרש שאומר, גם אויבו ישלים איתו, זה יצר הרע. יש פסוק אחר במשלי, גם אויבו ישלים איתו, אויביו ישלים איתו, זה יצר הרע. היצר הרע הוא לכאורה אויב, אבל יש מצב לחיות איתו בשלום. לא כל הזמן איתו זה מלחמה. יש מצב לחיות איתו בשלום. נקודה שנייה, שכמובן היא פשוטה לפי ההסבר הזה, והיום נראה לי יותר ויותר היא לנו ברורה לגמרי, אולי בדורות קודמים זה לא היה ברור, אבל היום בדורות של גאולה, בדורות של חיים, ברור לנו שכוחות החיים שלנו, זרימת החיים שלנו היא דבר בריא, היא לא דבר שלילי, היא לא דבר שצריך להתנגד אליו. הרב קוק פה מדבר על זה הרבה, יש פה משפטים מאוד יפים, עוז החיים הגופניים, חדוות הנפש המתאמת עם שערת הרוח הצועל, לקראת כל חמדת לב, רוח חיי החומר, הם מוכרחים להימצא באדם, כדי שיהיה טבעו ואופיו שלם. פסקה הבאה הוא מתחיל, בעצם אין שום רע בכל נטיות החיים וכל הרחבותיהן הבריאות, כדרך שהן מתפשטות בנפש, בענייני החומר ובענייני הרוח, הכל הוא לתעודה טובה. עד אשר נקווה כי יבואו ימים וכל הנטיות לא יהיו נדרשות להיעצר, כי כולם יפנו לכוונתן הטובה בעצם הווייתן. עוד לא הגענו לזה, אבל בעיקרון, יש ברוך הוא ברא העולם, אומר לאדם הראשון, כך תהנה מהעולם, תחיה, תאכל, תשתה, תשחק, תבלה, תהנה. תהנה מהחיים, תראה איזה עולם הבאתי לך, תהנה מהחיים. בתנאי שאתה יודע לפני כן שעל כל אלה יביאך אלוהים במשפט. אני תמיד אומר בהקשר הזה, לפני כמה מילים קצת על המשמעות של הדברים מבחינתנו, שזה כמו להניג מרכבה עם סוסים. סוסים יש להם כוח מאוד מאוד חזק של חיים. כן, מי שרחף פעם הסוס חווה את החוויה הזאת, העוצמה הזאת של 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 באמת שיש לך איזה שרירים כאלה שהם יכולים לרוץ בקצב מטורף ולסחור, ויש כוח של כוח חיים מאוד חזק. כשאנחנו יודעים, כוח החיים הזה, אם הרוכב על הסוס, כן, או מרכבה שרתומה לסוסים, או הרוכב על הסוס, אם המושכות בידו, ואם הוא יודע עם הסטיקים, כן, עם המושכות, לכוון את המהירות, את הדרך, לאיפה, לאיזה מטרה, כמה כוח להשקיע, לאיזה עניין, חבל הזמן, הסוס הזה יכול לכבוש את העולם איתו ולעשות דברים אדירים. אם הסוס ייקח אותך לאיפה שהוא רוצה, אז גם יכול להיות שתתפך, מאוד יכול להיות שהוא יהפוך אותך ויזרוק אותך, ואפשר למות מזה, אני מכיר מקרים כאלה, וגם אם לא יהפוך אותך, אבל לך תדע לאיפה הוא ייקח אותך. כמה מילים בהקשר של החיים שלנו, ונעבור לפסקה השנייה, כי גם בה יש עוד איזה דרך שתוכל לעזור לנו גם להבין איך עושים את זה. אבל לפני כן, כמה מילים. אנחנו עסוקים בשיחות האחרונות, באלול, שהיה מי שזוכר, והרצון הוא להמשיך עם זה עכשיו, בנושא של עבודת מידות. באמת לקבל דרך, לקבל כלים לעבודה אישית משמעותית שלנו על החיים שלנו, שזה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב, הכי משמעותי, ושאיתו אנחנו נלך לכל החיים. ודיברנו פה לפני שבוע, שיחה של פתיחת הזמן, הבאנו את מה שהרב קוק כותב, פסקה שנקראת שבירת הרצון ושכלולו, מביא את זה שהרצון העצמי של האדם זה הדבר הכי, הכי טוב והכי חיובי שיש בחיים שלנו, שאדם עושה את הדברים שלו מתוך רצון, אבל הוא אומר, בשלבים מסוימים בחיים, הרצון הוא עדיין פראי, הוא עדיין לוקח אותך לאיפה שהוא רוצה, לא לאיפה שאתה רוצה, ואז אם אתה תיתן לו ככה לזרום, כמו שהוא, פעם מישהו אמר לי, אני, לא יודע איך אתה קם בבוקר, וזה אומר, אני, יש לי קיצה טבעית. יש לי קיצה טבעית. למה אתה לא שם שעון מעורר משהו? הוא אומר, לא, קיצה טבעית. מתי זה הקיצה הטבעית הזאת? אולי הקיצה הטבעית שלו היא תמיד בבוקר ברבע לשבע, ככה הוא רואה את השמש והוא קם. הוא אומר, לא, זה תלוי בזרימה. לפעמים אני עייף יותר, לפעמים פחות. פעם אני קם בזה, פעם אני קם בתשע, פעם אני קם ב-11, פעם אני קם גם ב-7. זה תלוי לפי קיצה טבעית, מתי שבא, אני קם. טוב, אז ככה לא נתקדם כנראה בחיים לאיזשהו מקום, אם נחיה מקיצה טבעית. יכול להיות שהאדם אחרי שהוא סגל לעצמו כבר איזה שעון ביולוגי, כמו שאומרים, מאוד מסודר, איזשהו שלב, באמת הוא אולי אפילו לא יצטרך לשים שעון, למרות ש... לא יודע, אני נער הייתי גם זקנתי, ואם אני לא אשים שעון, לא יודע מתי אני אקום. אבל נגיד שמישהו מגיע לאיזה מצב כזה, בסדר, אז הוא הגיע. אבל, אז הרב קוק אומר שם הרצון, אם תיתן לרצון הפראי, ולא שם הוא קורא לזה שבירת הרצון, אם לא, תשים לו גבולות, אם לא תכניע אותו, אם לא תשבור אותו במובן הזה שתעשה את זה בכוח. אתה צריך להתחיל בכוח, ואז, שלב הבא אתה יכול לעשות את ה... לפחות על החלקים באדם, אדם צריך להכיר את עצמו לאותם החלקים שבהם הוא צריך את אותו כוח חיצוני שיעזור לו להתגבר על אותו רצון פראי שכרגע לא לוקח אותו למקום הנכון, ואיפה שהרצון העצמי שלו כבר בנוי, אז באמת טוב שלא יכניע, אלא ייתן באמת לרצון לפעול מתוך עצמו, וזה כמובן מעלה יותר גדולה כשאדם עובד מתוך רצון לגמרי חופשי ולא צריך את הדברים כאילו הכפייתיים האלה שהוא עושה לעצמו או שאחרים עושים לו, אם זה כבר מצב יותר קשה שאחרים צריכים לעזור לו לעשות את הדבר הזה. על אותו משקל חשבתי גם פה מכיוון אחר, אבל זה אותו עיקרון. כי היום הרבה פעמים אתה שומע באמת שמדברים, זה בשיח, וזה כנראה לא במקרה בשיח, כי באמת, כמו שאמרנו, אנחנו בדורות של גאולה, דורות של חיים, ואז הפסוקים האלה, שמח בחור בילדותיך, הם באמת משהו, איזושהי הרגשה פנימית אמיתית, שהיא מאוד אמיתית, שבאמת מרגישים ככה את צהלת החיים, כמו שהרב קוק אומר, והעולם, ברוך השם, אנחנו בארץ ישראל, בארץ משלנו, עצמאים בארצנו, המדינה מתפתחת וכל הזמן יש עוד דברים בכל מיני מישורים, בתרבות, בספורט, בחברה, ובאמת יש המון המון כוחות, ויש כזה את הרגשה כזאת של שמח בחור בילדותיך, ואוכל, מה זה, באמת מדהים, אתם כבר גדלתם לתוך זה, אני זוכרת את ה... מכולת השכונתית עם, שאימא אומרת לך, לך תביא קוטג', גבינה לבנה ואשל וגיל וזהו, ואין גם משהו אחר. זה לא שיש שם איזה 800 סוגי מעדנים ובשרים וכל מיני, יש כמה דברים, פירות, ירקות, צרי חלב, בשר, פחות או יותר זהו. והיום הכל צבעוני והכל, באמת, צמח בחור בילדותיך. ואז פה ממש קריטי, ממש קריטי לחיים שלנו, של כל אחד, ואני חושב שגם מבחינת הישיבה, לאחרונה אנחנו גם רמי, שתף בזה גם בכלל, צוות, אבריחים, כל הזמן באמת עסוקים בשאלה של בירור הדרך המדויק שלנו בישיבה, כי אנחנו מדברים על זה שהתורה היא תורת חיים, אנחנו מכינים פה את האנשים לחיים ורוצים שאנשים, לא, את הישיבה לא תהיה בשבילם איזושהי תיבת תנועה כזאת סגורה ואז הם יצאו לחיים ויחטפו איזה כפה, אלא באמת יעשו את הדברים מתוך חיבור, מתוך הזדהות, מתוך רצון, מתוך זה. מצד שני, אנחנו עומדים כולנו מן הסתם בשעות מסוימות, בזמנים מסוימים של היום, ושואלים את עצמנו שאלות. בסוף, עם כל הזרימה הזאת שאתה רוצה, איך אתה רוצה שתראה, לא משנה אם זה תפיית שחרית בבוקר, או סדר בוקר, או סדר אחרי הצהריים, הכל יבוא רק מתוך זרימה, אם מתאים לי, אם בא לי, אם מתחבר לי וטוב, אם אני, כמו שאמרתי, קיצה טבעית, הכל ככה זה, אז אני בא, אם לא, אז אני לא בא, אני רוצה לזרום, אני רוצה, אשמח בחור בילדותיך, אני רוצה לתת כוחות החיים שלי, עכשיו מתאים לי ללכת לבלות, עכשיו מתאים לי לישון, עכשיו מתאים לי לאכול, עכשיו מתאים לי לשחק, וכשיתאים לי ללמוד, אז אני גם אבוא ללמוד, כשיתאים לי להתפלל, אני גם אבוא להתפלל. עד כאן דברי היצר הרע, כלומר, זה מסוכן מאוד. זה מסוכן מאוד, אם אדם ילך בדרך הזאת ולא יבין איך הדברים צריכים להיבנות אצלו, הוא לא יגיע רחוק. הוא ממש לא יגיע רחוק. כי מה שהוא יגיע זה באמת לפירוש הראשון של הפסוק, לפי הפשט, לפי שרשי פירש, דקי על כל אלה ויחד היום במשפט. שמע, תקשיב, בסוף תסתכל על התוצאות לאיפה זה יביא. אבל אנחנו לא רוצים את הפרשנות הזאת, אנחנו רוצים את הפרשנות שהבאנו, שאומרת, תלך הפוך, תרתום את המושכות, תעבוד בשלב ראשון עם השכל שאומר לך, בוא נעשה את, 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 את החשבון נפש הזה. דרכי על כל אלה ויחד היום במשפט, זה משפט כללי שאומר לך, תעבוד בשליטה, לאיפה אתה רוצה להגיע, לאיפה אתה צריך להגיע, מה נכון, לא מה בא לי כרגע לעשות, אלא מה נכון לעשות. השלב הראשון בחיים, שזה השנים שאתם נמצאים בהם, שכולנו עברנו את זה, שאלו פה כל אחד מהרמים, שככה באיזה רגע של איזה ככה וידוי אישי, תנסו לשאול אותו, תגיד, מה התהליך שעברת? אין מישהו שלא עבר על עצמו את התהליך בצורה הזאת. כי כולנו בגיל הזה של נערים בני 18-22 מלאים בכוחות חיים, אבל אנחנו מצד שני, ברוך השם, נמצאים במקום של תורה, מקום שבאמת אפשר וצריך לעשות את החשבון האמיתי הזה לאיפה זה הולך. ואז אני מברר לעצמי את הדברים, מה המטרה, לאיפה נכון להגיע, לאיפה צריך להגיע, ובשלב הראשון אני לא נותן לזרימה שבי לפרוץ, כמו הרצון הפירי הזה שם באורות הקודש ג' עין וב, שבירת הרצון ושכלולו, בדיוק אותו הדבר. כמו ששם אני לא אומר, ניתן לרצון שיעבוד ונראה לאיפה זה יגיע. אני מסתכל, אני אומר, רגע, אם זה רצון פירי אני עוצר אותו. אם זה רצון טוב וחיובי אני נותן לו. אותו הדבר גם פה, אני אומר, אם בנקודה מסוימת אני יכול לתת לעצמי לשמח בחור בילדותיך, ואני יודע שזה ילך חיובי, כי אני מכיר את עצמי, ואני כבר נמצא במצב של שליטה, אני נמצא במצב שאני נותן לעצמי איזה חופש כזה, זה לוקח אותי רק למקום החיובי, אז מעולה, אז כבר הגעתי, כבר קניתי את הדבר הזה, אז אני יכול לשחרר, ולא לדאוג שהסוס יעיף אותי, או אני לא יודע לאיפה הוא ייקח אותי, כי הוא כבר לוקח אותי מקום טוב. אבל אם אני מכיר את עצמי, ואני יודע שאם אני אתן לעצמי בלי, אם אני אעשה קיצה טבעית, אם אני אגיד, אז זה לא ילך למקום טוב, זה ייקח אותי להרבה שינה, זה ייקח אותי להרבה אוכל, זה ייקח אותי להרבה בילויים שאני לא רוצה בהם, ואני מבין שהם לא טובים, אבל אין לי את ה, את ה, את ה, את הכוח לתפוס בהתחלה את המושכות, מההתחלה לשלוט על הדברים, אז התוצאה תהיה הביאך במשפט. אבל אם הביאך במשפט תהיה בהתחלה, אז אחר כך אתה יכול באמת לתת לעצמך סמך בחור בילדותיך, אבל סבלנות, זה ייקח זמן. זה לא יהיה ביום ולא ביומיים. זה רק אחרי שתעשה עבודה רצינית של שליטה והכוונה, אחר כך לאט לאט תוכל לשחרר וכבר באמת לחיות בצורה יותר טבעית, והכל כבר יתכנס למקום החיובי. אני תמיד אומר את זה גם בהקשר, אולי הוא שיחה בפני עצמה, אבל לחבר את הדברים, הרי בתחילת מאמר שלישי, הכוזרי מדבר על החסיד, ואז הוא שואל אותו על המושל, ואז הוא אומר לו, החסיד הוא המושל. ברמב"ם החסיד והמושל זה שני אנשים אחרים. המושל זה ההוא שעושה את המצוות, מכריח את עצמו, והחסיד זה שעושה אותם באהבה מתוך עצמו. בא הכוזרי ואומר דבר מדהים. הוא אומר, החסיד הוא המושל, איך זה יכול להיות? איך אותו אדם יכול להיות גם חסיד וגם מושל? בסוגריים רק לתרגם את הדברים. מושל זה מלשון ממשלה, זה מישהו שמכריח את עצמו. חסיד זה, בהקשר הזה, זה ביטוי למישהו שהדברים באים לו מתוך עצמו, באים כבר באהבה, באים ברצון. אומר מחדש הכוזרי, ולא, אני לא אלמד את זה עכשיו, כי זה לא, אנחנו עם משהו אחר, אבל תסתכלו שם, הוא אומר, החסיד הוא המושל, וכשהוא מתאר שם בפסקה, אז החלק הראשון של הפסקה הוא מושל, הוא נותן פקודות, ממש הוא נותן כאילו פקודות, יש את השכל, והשכל מפקד, השכל אומר, תעשה ככה, אל תעשה ככה, זה לא נכון לעשות, את זה, זה לא, את זה אל תאכל, את זה תאכל, פה תישן, פה תקום, לא טוב לישון עכשיו, תן לו פקודות, תן לכל החושים, לכל הזה נותן פקודות, ואז מי שיעיין שם בהמשך הפסקה פתאום הוא קצת משנה פתאום את הזה ואומר, פוקדו על כוח הרצון לכנס את כל האיברים, לשרת את ה... לעשות כל המעשים, ושלא יעשה שום דבר עד שיוועץ עם השכל. כלומר זה כבר מגיע למשהו יותר עמוק מכוח הרצון, זה הנשמה שהיא פשוט מזרימה את כל כוחות החיים של האדם, ותמיד ברקע, וכבר לא צריך את השכל, כבר אתה יכול לזרום ככה, אבל ברקע עוד נמצא, תמיד תזכור, אם יש לך איזו התלבטות, תיוועץ עם השכל אם לעשות או לא. אבל כבר אתה לא צריך את השכל לכל פקודה ופקודה. אתה כבר יכול, אתה כבר מגיע לשלב, ככה אני מבין את הכוזרי שם, צריך פעם ללמוד את זה קצת יותר בפנים, אבל אני רק ככה זורק, מראה מקום שמי שיסתכל שם, אז יראה את זה. בהתחלה זה פקודות של השכל, והשכל פתאום הופך ליועץ צדדי כזה. אז מה קרה? מה שקרה זה בדיוק התהליך שאמרנו עכשיו. שלב הראשון זה פקודות של השכל, זה שליטה, זה הכוונה, זה מושכות, וזה עוצר, כן, זה עוצר. זה עוצר כוחות חיים. לכאורה. זה בשלב ראשון. בלי השלב הזה אין סיכוי, אין אפשרות להגיע לאותו מצב של תורת חיים, של חיים בזרימה ושהכל בקודש, ושהכל נכון ושהכל מדויק. אי אפשר בלי זה. כל אחד בשלב שלו, בגיל שלו, כמה זמן הוא צריך לזה, אבל הוא חייב. שלב השני, יש כבר זרימה שהנשמה מזרימה כבר את כל כוחות החיים של האדם, והרצון כבר מכנס את כל החושים שלו ואת כל האיברים שלו, רק השכל נמצא עוד בצד שצריך להיוועץ איתו מדי פעם על מעשה מסוים אם הוא טוב או לא. אבל בסך הכל אפשר לתת לעסק לזרום. אבל אנחנו נראה שאנחנו בחיים בשלב שבו עיקר העבודה שלנו היא דווקא עבודה של שליטה, ודאי בשנים הראשונות בישיבה, כל אחד צריך להכיר את עצמו, לדעת איפה הוא נמצא על הציר הזה, ולפי זה לכוון את חייו. עוד הסבר אחד מאוד מעניין שמסביר פה הרב קוק בעין היה, דברים שאני אומר בחלקם מפורשים, חלקם הגדול מפורשים בעין היה, אני אומר אותם במילים שלי כדי לא להלעות פה בקריאה של קטעים, אבל זה שבת סמך ג' ממליץ מאוד לראות את זה בפנים אחר כך. ריש לקיש אומר, מסביר את הפסוק ככה,
סמך אלוהים, סמך בחור בילדותיך, זה בדברי תורה. ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, זה במעשים טובים. מה החילוק פה? שימו לב לחילוק מאוד מעניין של ריש לקיש, שאומר, החילוק הוא בין לימוד תורה, תיאורטי, לבין מעשים. מה רוצה לומר? אומר הרב קוק, אומר ככה, בעולם התיאורטי, בעולם המופשט, שמה סמך בחור בילדותיך. זאת אומרת, אתה, וזה מאוד, אני ראיתי את זה, זה מאוד הסביר לי משהו גם מבחינת, אני חושב שזה, אני אהפוך את זה, אני אסדר את זה לעצמי גם מבחינת הדרך של הישיבה. בתיאוריה אנחנו צריכים לדבר המון על העניין הזה של תורת חיים. על סמך בחור בילדותיך, להבין שבדורות הגאולה אנחנו בארץ ישראל ואנחנו הולכים לקראת המקום הזה של סמך בחור בילדותיך. אנחנו חיים ויש לנו פה בישיבה, זה קצת כינוס של החיים, אבל אחר כך יש לנו, אנחנו יוצאים לצבא ומתחתנים, בונים בית ועובדים ומפתחים ומתפרנסים וצורכים, לא סתם צורכים, אלא מחפשים תרבות עם משמעות ומוזיקה ושאר הדברים. זה האמת. בעולם התיאורטי, תעמיק בזה, תבין מה זה הכוח של מוזיקה, ומה זה הכוח של ספורט, ומה זה כוח החיים של יצירה אחרת, ושל תעשייה, ושל כל הדברים האלה. תעמיק בהם, תלמד בהם בדברי תורה, תעמיק ותברר את הדברים האלה. כשאתה מגיע לשלב המעשים, פה תיזהר. פה תיזהר. למה? כי יש חילוק מאוד גדול בין התיאוריה לבין המעשה. בתיאוריה זה משהו מאוד נכון. זה משהו מאוד אמיתי. וברב קוק רואים את זה המון. דיבר על זה המון בצורה הזה. לפעמים לא מבינים איך בחיים שלו עצמם, גם האישיים וגם בכל מיני הדרכות שהוא נתן, זה לכאורה לא היה בדיוק שהכל ככה באותה פתיחות. אנחנו רואים את זה גם היום. מבחינת התיאוריה והבירור והלימוד, זה נכון, זה אמיתי. אבל, אומר יש לקיש, ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, איפה תיקח את המשפט הזה? למעשים. כשאתה מגיע לצד המעשי, פה תיזהר מאוד. תיזהר מאוד, כי פה, בקלות, אתה יכול לעבור את הגבול. ואתה יכול להגיע למקום שבכלל לא ייקח אותך למקום החיובי. אני אקח את הדוגמה אולי הכי בולטת היום. נגיד, כל הנושא של המדיה והתקשורת, כל דבר עומד בפני עצמו, כן? אז מבחינה תיאורטית, יש פה באמת מדהים, קבוצות חברתיות, קשר בין אנשים שיכול להיווצר, וכל אחד יכול לחוות דעה, וכל המדינה כבר יודעת מה הוא חושב ומה הוא אומר. זה שותפות של הציבור. יש כאן מבחינה תיאורטית מלא דברים מאוד מעניינים, מאוד, מאוד משמעותיים, גם הרבה דברים טובים שעקרונית נמצאים פה בפוטנציאל של של המכשירים האלה, של כל הכוחות האלה. בפועל, זה מלא קליפות. זה מלא בקליפות בינתיים. המון קליפות. זאת אומרת, זה לא אומר שאם אתה אומר שהכוח הזה הוא כוח חיובי, אז הוא אומר שעכשיו כל היום אני צריך להיות בפלאפון. לא להפסיד שום משהו חדשותי, ומה כל אחד אמר, ומה כל אחד עשה, ולדעת הכל, ולהיות ב-800 קבוצות, וכל היום להתכתב עם כל העולם. לא מדבר עכשיו על תכנים שליליים, שזה פשיטה, כן? זה לא, זה בכלל לא, זה לא בדיון. אז צריך לעשות טוב את ההבחנה הזו. ויש כאלה שבוחרים בדרך של שחור לבן, דבר נגד, לעשות. הזכרתי שבוע שעבר, מישהו שאמר לי בישיבה שלו, אמרו, אין פלאפונים, כולם עם, איך קוראים לזה, עם המכשיר החכם, כן, שהוא קוראים לו טיפש. כולם איזה, כאילו, אז, והכל שלילי, והכל, באיזשהו מקום אתה כבר אין לך אמון בדברים האלה, כי זה באמת לא נכון. לא נכון להגיד על הכל שהוא שלילי, כי זה לא הכל שלילי. כי יש בו בוודאי המון גרעינים חיוביים. אז אם אתה נמצא במקום של בית המדרש, במקום של בירור של הכוחות האלה, תדון, תברר, תחשוב, תראה מה, מתי זה יהיה, איך זה יהיה, מה. אבל כשאתה מגיע למעשים, יביאך במשפט. תיזהר. זה יכול להפיל אותך בגדול, הדברים האלה. כי המעשים, אומר יש לקיש, הם שונים לגמרי מהתיאוריה. הרב קוק אומר, אנחנו נגיע לזמן, קראתי את זה קודם, הרב קוק אומר, אנחנו נגיע לזמן, עד אשר נקווה כי יבואו ימים וכל הנטיות לא יהיו דרושות להיעצר, כי כולם יפנו לכוונתן הטובה, אמנם לא בא עדיין העולם מדי שכלול זה, והנטיות הגופניות והנפשיות בהתרחבותן יחטיאו את המטרה. ואז הוא מביא את החילוק הזה שאמרתי עכשיו, הוא אומר, מבחינה תיאורטית, תברר את הדברים ותעמיק בהם ותראה מה חיובי בהם. אבל כשאתה מגיע למעשיות, שם אתה יכול וצריך להתנהג אחרת, וזה לא סתירה. אתה אגיד לך, רגע, אבל איך זה מסתדר? הישיבה שלכם ישיבה פתוחה, לא? או לא, לא מישהו אחר שאל אותך, אפילו נשאל את עצמנו פה בתוך הישיבה. זה ישיבה, אמרו, ישיבה פתוחה, יש תורת חיים, פה זה ישיבה זורמת. פתאום פה מדברים על שבירת הרצון, על הכנעת הרצון, פתאום מדברים פה על שליטה שכלית שאתה לא יכול לזרום ככה ולראות מתי בא לך ואיך אתה רוצה ומה תעשה וכו' וכו'. אז איך זה מסתדר? איך זה מסתדר עם מה שדיברו איתנו פה על הדרך של הישיבה? הייתי בשבוש, אמרו לי, באתי לישיבה, אמרו לי ישיבה פתוחה, ישיבה בונה את הרצון החופשי של האדם, הרצון האמיתי של האדם. אני באתי לפה, מה עבדו עליי? זה לא באמת, זה סתם שיחקו אותה. לא. לא שיחקו אותה בכלל. זה אמיתי לגמרי. זה באמת מה שרוצים לבנות. רוצים לבנות את הרצון העצמי, את הרצון הפנימי. רוצים לבנות באמת את הצמח בחור בילדותיך האמיתי. אבל מבינים שכדי לעשות את זה, כדי להגיע לזה, יש איזה דרך איך מגיעים לזה. אם לא הולכים בדרך הזאת, אז יש בישיבה תמיד צוחקים על המושג של תהליך. צוחקים עליו למרות שהוא מאוד אמיתי. מאוד אמיתי, כי באמת אנחנו מאמינים בתהליך. אממה, כמו שבאמת תמיד לפעמים צוחקים, ככה בעיקר באזור הפורים, אבל לפעמים גם לא בפורים, לפעמים צוחקים על התהליך, למה? כי בעצם אנחנו באיזשהו מקום, אנחנו מרגישים כאילו עובדים על עצמנו. מה תהליך בחייך? זה תהליך כבר 4 שנים אתה בתהליך? כאילו מה, על מי אתה עובד? כאילו מה, אנחנו עובדים על עצמנו? בוא, חבר'ה אומרים היום, בוא נהיה אמיתיים, כאילו, זה לא רציני, לא באמת 800 שנה בתהליך. תהליך אמיתי הוא תהליך שבאמת אנחנו לא מתכוונים בכוח של לחץ, יאללה, כולם 9 בבוקר בית מדרש, מי שלא בא לתפילה ישר, קבל שיחה, איפה אתה? זה הכנעה חיצונית, זה לפספס את התהליך, כי אין בכלל כמעט רצון והבנה שצריך להגיע לרצון. אין גם בתיאוריה שאיפה להגיע באמת לרצון הפנימי של האדם, ולהגיע באמת לזרימה אמיתית של כוחות החיים שלו, כי התורה היא תורת חיים, ובאמת הבחירה החופשית זה כוח עצום, שחייבים להשתמש בו ולהגיע אליו. אבל מי שיקח את זה בצורה קיצונית ויגיד, טוב, תורת חיים והרצון, נחכה עד שהרצון יגיע, ובינתיים אני ממשיך ככה לקום כל יום ב-12, עד לא יודע, עד איזה שיעור, ועד איזה ש... וכן, אז זה הדרך. אז אנחנו פספסים את העסק, פספסים את העסק לעצמנו. אנחנו חייבים לברר את הדבר הזה לעומק, ובעזרת השם זה גם יקרה, אני מקווה, אנחנו התחלנו לעשות את זה בתוכנו עם צוות הרמים, לברר לעצמנו עוד פעם את הדרך. ואגב, זה לא צריך להחליש אף אחד שמבררים את הדרך כל פעם מחדש. כי אדם חי, זה אדם שכל הזמן חושב מחדש על החיים שלו, וגם מי שמנהל מוסד, בעזרת השם, גם פה בטח יהיו אנשים שינהלו דברים, כל אחד גם את המשפחה שלו ודאי ינהל, תמיד טוב לחשוב מחדש. ובטח כשרואים תוצאות שהן קצת לפעמים, בחלקם, שמים לך איזושהי תמונה שאתה לא יכול להתעלם ממנה. נכון שיש הרבה דברים חיוביים, והדברים החיוביים אנחנו לא מתעלמים מהם, אנחנו יודעים אותם ופוגשים בוגרים ורואים תהליכי עומק שאנשים עוברים. זה נכון, זה בסדר, זה נשאר, לא צריך להיחלש, הכל אמיתי ונכון. אבל מי שאמיתי גם מוכן לעשות חשבון נפש ולברר את הדברים ולדייק את עצמו. לדייק את עצמו ולדייק את ישיבתו כדי שבאמת הדרך תהיה נכונה, ולא חלילה נמצא את עצמנו שאנחנו בסוף הולכים לאיזשהו קיצוניות, שבסוף אנחנו מאבדים בדרך המון זמן, ופשוט גורמים לאנשים, לא חלילה, לא להיבנות בכלל, אבל שלוקח להם הרבה יותר זמן, ומי יודע אם וכמה בכלל, איך יגיעו ליעד שאליו צריך להגיע. ולכן הבירורים האלה הם מאוד משמעותיים מבחינתנו, שהם אומרים, סיכום, מסיים, שני דברים שראינו היום, שהם שניהם נפגשים אחד עם השני. אחד, זה בירור תיאורטי ורוחני, ששם אפשר להתפרע, וצריך להתפרע במובן החיובי. זאת אומרת, צריך באמת ללמוד לעומק את, 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 את החיים שלנו, ולאיפה, מה היעד שהקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם ומהחיים שלנו שאנחנו רואים גם היום. אבל כשמגיעים למעשה, זה יכול להיות שונה מאוד מהצד התיאורטי לפי המצב שבו האדם נמצא, שם הוא יצטרך לשים לעצמו את הגבולות. ובאותו הקשר, תתחיל בחיים תמיד עם הסיפה של הפסוק. דע כי על כל אלה ואחד אלוהים במשפט. זה לא המשפט של הפחד מהמעלות בגיהנום, אלא בואו נחשב חשבונו של עולם, בואו נבין באמת את העומק של החיים, לאיפה צריך להגיע, מה צריך להגיע, מה נכון, מה לא נכון, לעבוד עם השכל, כן, לעבוד עם השכל, גם אם זה עכשיו קצת לא בא לנו בטוב, כמו שאומרים, זה בא קשה, זה מכניע משהו, זה סוגר איזשהו כוח, כי עכשיו נכון לעשות את זה. תתחיל עם הבירור הזה, תתחיל לעבוד ככה בחודשים הראשונים, בשנה, שנתיים הראשונות, לאט לאט תוכל לשחרר, כי זה כבר יהיה חלק ממך. כבר תרגיש לבד שזה כבר באמת זורם, אין בעיה. אתה לא אוכל שטויות, גם אם אתה לא עושה לעצמך איזה גדרים באוכל שאני אוכל רק שלוש פרוסות בארוחה ולא שש. זה כבר לבד, זה כבר קורה. אני שלטתי על התאווה הזאת, אני כבר לא הולך לחבוק את העולם באוכל בלי זה. יש לי שליטה על הדבר הזה, אני יכול לשחרר. אני יכול להתחיל לתת לעצמי באמת לאכול בצורה יותר טבעית, וזה יהיה בסדר, זה לא ייקח אותי למקומות לא טובים. וכן בשינה, וכן בכל כוחות החיים האחרים, בכל המובנים כולם. אם זה יבוא מהמקום הזה של השליטה והבירור, אני אוכל אחר כך לתת לזרימה לרוץ. אם זה לא יבוא מהמקום הזה, הזרימה תיקח למקום מאוד מאוד לא טוב, ובעזרת השם שנזכה לקיים את הפסוק מסופו לתחילתו, ואז שמח בחור בילדותיך וכיף תהנה מכל החיים בעוצמה גדולה, אבל כולה תהיה מדויקת וטובה.